שעד עכשיו בעצם הרב דיבר מאוד בכלליות, הייתה סקירה של שלושה סוגים של מחשבות שאפשר להגיד, יש אני אגיד זה בסיכום של הרב, יש מחשבות כלליות שהן גם בתוכן כלליות וגם בסגנון כלליות, גם בתוכן וגם בלבושים שלהם. יש מחשבות כלליות שהסגנון שלהם הוא כבר עם לבוש פרטי וזה בעיניים כזה. יש מחשבות, יש זה שגם התוכן וגם הסגנון הוא פרטי לאומי. כן. זה בחינת ההגדרות, כן. בחינת קצת המהות של הדברים, אז אמרנו שיש עולם רוחני מופשט וכללי, מדבר על המושגים הרוחניים ועל רעיונות ותפיסות רוחניות כשביחס לאלוהים, ביחס בכלל למוסר, למאוד מאוד עקרוני, להבנה פנימית, שהוא כללי, הוא אוניברסלי, הוא אנושי, הוא צלם אלוקים שבאדם. וכל עוד זה מנוסח ברמה כזאת מופשטת, אז גם יש מצב לקחת וללמוד, ואפילו אולי טוב ללמוד. יש דרגת ביניים, שהתוכן הוא עדיין מדבר על סוגיות מאוד מאוד מופשטות, אבל אנושיות, כלל אנושיות, אבל יש שם כבר איזה אלמנטים סגנוניים שהם כבר או דתיים, או לאומיים, תרבותיים, כבר יש שם איזה לבוש. כבר זה או יורד לפרקטיקה, או יורד או משהו מאוד מאוד מזוהה רגשית. ואז כבר פה זה הרבה יותר מסוכן. כן? והסוג השלישי זה כבר ממש ארדקור, מה שנקרא, זאת אומרת, התמצית, התורה הלאומית, התרבות ספציפית, וביחס שלנו זה התרבות הישראלית. שהיא לא מתקשרת בכלל עם אחרים, והזר לא יבוא בה בכלל, וזה משהו שהוא נטו תוצרת הארץ. טוב, זה היה רק הסקירה הכללית. עכשיו מה עושים עם זה? הרב חתם רק את הפסקה הקודמת שאמר, תראה, לכן, כיוון שיש צדדים לכאן וצדדים לכאן, אז יש כאלה שמתחו את הסמיכה לפה, ויש כאלה שמתחו את הסמיכה לפה. לפעמים זה היה הקשר היסטורי, לפעמים זה היה דרך של בית מדרש. היו צורך היה נקרא להם יותר פתוחים ויותר סגורים, כן? היו כאלה שהיו יותר פתוחים, ולכן ודאי שהיה רלוונטי מאוד לקבל את האמת ממי שאמרה בדברים כלליים, בדברי מוסר, בדברי פילוסופיה, בדברי מדע, ודאי, וגם בדברי אלוהים, זאת אומרת, גם בתפיסות רוחניות. כל עוד זה מנותק ממצווה ומתפילה ומדת למשהו יותר רחב, זה הפתוחים. ואפילו בפתוחים הגדילו לעשות כאלה שאפילו נכנסו לסוג השני וגירו לנו כל מיני דברים, והיו מוכנים לקחת ספרים מהגויים ותורות שיטות שלמות מהגויים, בצורות מבט, תפיסה של הגויים, ולגייר אותם, לקחת אותם לתורת המוסר שלנו ולאמונה שלנו וכו'. זה הגישות הפתוחות. כן, אמרתי שהדוגמה שהבאנו פעם קודמת זה שהרמב״ם לא רק לוקח ממטאפיזיקה של אריסטו אלא גם מאתיקה, או בעברית הוא לא רק לוקח מהגות או פילוסופיה או רוח אלא מהשיטת מוסר שלו, פרקטיקה, כן? ממש מאמץ אותה. בטח, הכי פרקטיקה בעולם, נכון? מה? לא, אבל זה כבר עכשיו, מה לעשות? תשאל את אריסטו מה לעשות, זה מה שהוא יגיד לך. הוא אומר לך, ככה עושים, ככה עובדים עם המידות. עכשיו פה זה כבר, לכאורה, כאן היינו שמים ברקס חזק, לא מפיו אנחנו מקבלים תורה, או הנהגת מידות. בסדר, מה שטוב ליוונים, לא טוב לנו. לכאורה, אילולי הרמב"ם היה עושה את זה, זה לא היה נכנס. עכשיו הרמב״ם עושה צעד, זה עובר דרכו, הוא מגייר את זה, הוא חולק בכמה פרטים על אריסטו, שכנראה מאוד מהותיים, בעיקר במידת הגאווה והכעס, ששם הרמב״ם חותך, שם הוא לא דרך האמצע, וזה מאוד, זה מול אריסטו, באופן מאוד מובהק, כן? זאת אומרת, הוא מגייר, ללא ספק, אבל הוא בהלכות דעות, פסק הלכה לכל יהודי, זה מהלך דרמטי, כאילו, לא כולם קיבלו אותו. אז זה הכי פתוח שיש, נגיד זה ככה, כן? נגיד הרב, בסגנון הראשון ודאי ש... כאילו בתפיסות, באינטואיציות רוחניות, אין לו בעיה לקחת מ... אמרנו מקאנט, משופנאואר, מ... אפילו בזהירות, בזהירות, אחרי הרבה הרבה, אחרי ששמים כפפות וזה, הוא מדבר אפילו עם שפינוזה באיזושהי צורה, וכל מיני כאלה, כן? ועוד. אבל בענייני מידות, או הדרכות, או מעשה, לא מתקרב. תפילה, לא יודע, לא... אז אומר, אז יש פה, עכשיו, יש מהצד השני כאלה שאמרו אנחנו לא יודעים ואין לנו כתפיים וזה מסוכן ובטח זה לא הנחיה לרבים, לכן בגדול חוכמה בגויים תאמין זה רק בחוכמת חול צמצם, כן, ובענייני העולם ובזה ופה זה סבבה, אתה רוצה לדעת איך עושים מכוניות, כמו שאמר לי מישהו, כאילו פגש ניצול שואה ונוסע למכונית גרמנית, אמר לו, בא לכהן בבית הקברות, כיפשו אותו, כן? אמר לו, תסתכל, נראה לו את המספר, אמר לו, תשמע, אני כבר 40 שנה מנסה להוריד, זה לא יורד, על זה אני סומך, עבודה של גרמנים זה עבודה טובה. סחטן על הניצול הזה שהוא מסוגל ככה להגיד את זה, כן? בסדר, חוכמה בגויים תאמין, שמירה אחר. אבל כל משהו קשור לענייני הרוח, בדיל ויעבור, לא נוגעים, לא מתקרבים, אתה לא יודע למה אתה נכנס, אתה לא יודע איזה ריח טומאה ועבודה זרה, משורבב אתך פה ואיזה כתורת שם נכנסה בתוך הכתבים האלה ומי בדיוק כתב ומה התגלגל ומה זה חתוך, לא קורה שום פילוסוף יווני ושום זן בודהיסטי ושום לא יודע. אז זה הקצה השני, הרב פרס את זה, נראה שהרב הוא איפשהו כרגיל באמצע, הוא מאוד מאוד זה, מצד שני הוא לא ממהר, הוא לא, צורך ההבדל, סתם דוגמה, כן? הוא לא כמו הרב סולובייצ'יק שממש מתכתב ומדבר עם קירגור ועם זה ועם פה ומצטט אותם, ושזה כבר הרבה יותר, נותן להם הרבה יותר מקום בתוך עולם הרוח. ממש כאילו חברותות כאלה, כן? לא, פה הוא... שם הוא תמיד יכתוב את זה, הרבה פעמים הוא לא כותב בכלל מאיפה הוא מביא את זה, רק מי שמכיר, הפילוסופיה המודרנית, אז הוא קולט שזה רעיון מאוד מאוד הגליאני, כן? מהלך האידאות, כן? מהלך האידאות זה נעזר בשיטה הגליאנית, כאילו לקרוא את ההיסטוריה. עגל הרי, העגל הזה, אז הוא התזה, ואנטיתזה וסינתזה, זה סיפור שהוא הביא לעולם, כן? עכשיו, ברור שהרב לא רק ממנו הוא שותה, אבל הוא אמר, זה מודל מחשבתי יפה, כן? ניסוח יפה, הגדרה יפה, למה לא משתמש בה? מאוד מאוד מופשט. עכשיו הוא משתמש בזה, לזכור את כל ה... עכשיו לזכור את זה, את התרבות הישראלית, מהלך האידאות וזה, והוא מגייר את זה ושם על זה, זה. וזה עגל, זאת אומרת, אפשר איזה פיינשמקר אקדמאי, אני יודע, מגיד, הוא לקח מעגל את הרעיון של התזה, סינתזה, אנטיתזה, טטטט. לא, 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 לא זה. אבל השתמשתי, יש פה מודל רעיוני, נכון, יפה, אפשר לעבוד איתו, אפשר להבהיר דברים, מושגים, בתהליכים, השתמשתי. עליי. אבל הוא לא כותב לעולם שזה עגל. שזה כי... אמירה, זה אמירה.
כי
כאילו, בגלל הבלבול הזה, שתגיד עכשיו...
אחרי זה באים אנשים אחרים, ואומרים שאינו, בין
אף... לא, לא, אבל הפוך, יש גם צד הפוך. שכאילו זה לא תורה בכלל. זה עגל אמר, ואנחנו עכשיו עושים איזה...
גם בקורות יהודים, אבל הרב הוא בקושי מתקן. כאילו, בכללי השיטה שלו זה לא...
נכון, זה נכון. שהרב באופן כללי הוא לא מתאמץ יותר מדי זה, כי הוא אומר, גם ככה אני כולי חידוש, אז... לא יבינו מה אני רוצה, אני כותב. כמו שיש את הסיפור המפורסם על הערים, שהרב ציודה הכיר הרבה 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 פסקאות ברב שהמקור שלהם זה בערים. אז הוא אמר לה, אז למה אתה לא מבין? תן לי לכתוב מובאות בסוף אורות או בסוף אורות הקודש. לזה, אז כתוב קצת, קצת, קצת.
לא, כתוב
בעולם דריה, עולם דריה.
ערי, על הסדר, ככה זה, מכל הספרים. אני מניח שלא כתוב. אפשר להגיד, לא רצה פנימיות, אבל הרב ציודה אומר, זה כי הוא אומר להם, שהוא מי יבין מה התקמה, איך הבנתי את זה מהארי, ומה, איך אני תופע מבין את הארי. עזוב, הרדפו אותי עוד יותר, זה סתם, עזוב. כאילו... טוב, זה כללי, זה שאלה כללי, אבל אני אומר, אני חושב שבעניין הזה של, של תרבות חיצונית, יש בזה עוד צד, ועוד סכנה, שכאילו אתה, אתה מערבב בין קודש לחול, ואצלך, במעבדה שלך, אתה גם מערבב, אבל זה ערבוב כל כך מדויק וכל כך מהול בעירת שמיים ובזוהר ופנימיות וזה, זאת אומרת, הוא לא רק ניזון מאיזה ספר פילוסופיה שהוא קרא, כן? ועל זה אלביש איזה דרוש. זה, יש פה ים שלם שאתה שוחה בו, וגם הוא מוסיף עוד איזה דגיגון שייתן לך עוד איזה צבע אומנותי, רעיוני, לא יודע מה. בסדר. ברגע שאתה כותב את זה, אני חושב שזה קצת כאילו מפר את האיזון מבחינת הדברים. כאילו איזה חברות, כאילו איזה שותפות כזאת, 50-50. חצי אני, חצי עגל. זה כבר חוסר, אבל זה טעות פטלית, כאילו. זה טוב, בוא לא. שייך לעוד דברים, אבל אז זה לפחות הסקירה. עכשיו, מכאן הרב כאילו זה מאמר חדש. זאת אומרת, הרב פה עכשיו, אחרי שהוא סקר לנו את הדברים, כאילו סגר פרק ראשון, פרק שני יהיה דווקא במה אנחנו צריכים להשקיע הכי הרבה היום. זה לא... פרק ראשון זה היה בכלל להכיר שיש את האופציות ואת האפשרויות וזה. הרב עכשיו אומר, אנחנו היום בעיקר החיים על מחשבות מהסוג השלישי. מחשבות ישראליות. הצינור הזה מאוד מאוד דלוח. מאוד לא מפותח, מאוד מאוד... לא מספיק מובהק, לא מספיק מובנה, לא מספיק שיטתי גם. מה זה מחשבה ישראלית? יכולים להגיד הרבה דברים שיהודים כתבו, ואפילו הרבה דברים שהם תורה. זה ודאי אפשר להגיד, זה לא בעיה. אבל יש, אתה יכול להגיד על תפיסה ישראלית, אינטואיציה ישראלית, מדע ישראלי, צורת חשיבה, פסיכולוגיה יהודית, לא יודע מה, כן? זה הרבה פעמים כבר אנחנו מתחילים לזוז ולהרבה, והרב אומר, זה האתגר. ואנחנו נראה שהוא אומר שברגע שנענה לאתגר הזה, נוכל גם להעניק לעולם מחשבות מהסוג הראשון. קצת משגע אתכם, או מחשבות מהסוג השני והראשון. בוא נקרא, שזה יותר ברור. טוב, אני לא יודע, אני לא בטוח שמבין פה את כל הזרימה של המאמר, אבל פתאום זה כזה, כאילו, משנה כיוון. כשהלאומיות מתגברת בישראל, בדרך הראוי לקדושה ולברכה, צריכה היא לעולם לכונן, לרומם ולסגב את מה? את הצדדים המיוחדים לנו. היינו המחשבה השלישית, מהסוג השלישי. שאין בהם חלק ונחלה לזולתנו, להרבותם ולהרחיבם. קודם כל, זה הפוקוס. אנחנו עכשיו חזרנו לארצנו, חזרנו ללאומיות שלנו, חזרנו למובהקות שלנו, והמחשבה הישראלית, התרבות הישראלית, לא מספיק מפותחת. הרבה 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 פירורים, הרבה 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 נקודות, הרבה הרבה, הרב כותב את זה, זה הרבה, כן? יש הרבה הרבה אינפורמציה ומעט מאוד שיטה, סדר, תפיסה, כן? לא, זה לא מגובש, גם לא באגדה, גם לא במוסר, גם לא בפנימיות, גם לא בכל מיני סוגיות תרבותיות. מפוזר מאוד מאוד, כן? צו לצו, קו לקו, כמו שהרב ציונה תמיד היה. אז אומר, זה עיקר האתגר כרגע. אבל, לא לזרות הלאה את כל הדברים הכלליים, שבדברים שבקדושה והגיוני טהרה. אפילו אותם שהם כללים מצד תוכנם, וקל וחומר אותם שהם כללים גם כן מצד סגנונם. הללו את השם כל גויים, שבחו כל העמים, כי גבר עלינו חסדו, ואמת השם לעולם, הללויה. מה הקשר? כן, הוא אומר, אנחנו, שואל אותי איפה הפוקוס, איפה האתגר הגדול, איפה עכשיו צריכה להיות העיקר האנרגיה וההשקעה בסוג השלישי. אבל, זה לא אומר שעכשיו אנחנו נהיים ישראלים פנאטים, שלא כולם מבחינתנו טועים וחלולים ואין לנו מה לקבל בהם ואין שום מוסר בעולם ואין שום רוח בעולם וזה אומר לא זה באמת הפוקוס אבל לא צריך לזרות הלאה לא צריך להדוף מה שיפה וטוב בגויים עדיין אפשר לקחת ויש צד של הללויה שנאמרת דווקא בגויים הללויה כלפי השם ועד רבה עכשיו הוא אפילו קושר בין הדברים קצת, בכיוון אחר. כשהתחזקו הדברים הפרטיים, כשאנחנו נתחזק בצורת מחשבה שלנו, ופיתוח התרבות היהודית, הישראלית שלנו, ממילא העניינים הכלליים מוסיפים אומץ ובריאות, עד שהם כל כך מביקים באופן שלא די שנוכל להיות לברכה לעולם מצידנו הפרטי, עוד נוכל להרבות ברכה מיוחדת גם מצד חלקנו נשגב באוצר הכלל. ונברכו בך כל משפחות האדמה וזרעיך, אפילו ספינות הבאות מגליה לאספמיה, אינן מתברכות אלא בשביל ישראל. איך הרב מסביר את זה? הרב עכשיו אומר, יש גם צד הפוך, אנחנו בכלל לא דיברנו עליו. אנחנו כל מה דיברנו על צד אחד, שאנחנו, האם אנחנו יכולים לקבל מוסר או רוח, כן, מבחוץ. זו השאלה שעניינה אותנו ככה הרב גם הציג את זה בהתחלה. אנחנו שותפים, האם אנחנו שותפים למשפחות העמים בכל מיני עניינים רוחניים? הרב אומר שגם צד הפוך, כשאנחנו נהיה מבוררים לעצמנו, נוכל באמת להיות אור לגויים. ולהיות אור לגויים, יש שתי צורות של אור לגויים. יש, וואו, יש יהודים, עם מיוחד, נלך אחריהם, נעזור להם, לא יודע מה. ויש אור לגויים, במובן שהיהודים יכולים להדריך את הגויים בענייני הרוח שלהם, כן? בצורה חכמה, מדויקת, מקדמת, מפתחת. כאילו לצאת למחשבות מהסוג השני שני ראשון. כן? זה מה שהוא אומר, כשאנחנו נהיה ברורים לעצמנו, כשהתחזקו הדברים הפרטיים, ממילא העניינים הכלליים מוסיפים אומץ ובריאות, גם העומר שלנו בסוגיות רוחניות אוניברסליות, וגם היכולת שלנו להשפיע על מהלכים תרבותיים, כלל אנושיים, תהיה הרבה יותר גדולה, נוכל באמת לקדם את העולם בכלל רוחנית. מה?
רק הבחינה
הראשונה,
שיהיו
גם איתן.
לא
שאנחנו נעמד את המדל
שלהם.
לא, אז זה הוא אמר, כאילו יש פה שתי צדדים לפסקה. פסקה, בחצי הראשון שלה אמר, אנחנו צריכים להיות מורכזים בעצמנו, אבל בסדר, לא צריך לזרות הלאה. מה שטוב ויפה והללו, הלל של הגויים, למה לא לקחת? הוא אומר, עכשיו, בואו נגיד זה רגע מהצד השני שלא דיברנו עליו עד עכשיו, שכשאנחנו נהיה ברורים לעצמנו, נוכל באמת להגיד, אפשר להגיד חידושים של אמת לגויים. היום, באיזשהו מקום, חלק, נגיד זה ככה, חלק מהסיבוך שלנו להשפיע על הגויים, הוא בגלל שאנחנו חוששים שאם אנחנו נהיה מרוכזים ולהשפיע על הגויים, אנחנו נאבד את העמוד שדרה שלנו. כי בשביל באמת להשפיע על הגויים, אתה צריך לדבר בשפה שלהם. או לפחות אפשר להגיד בשפה הכלל אנושית. אתה לא מדבר יהודית, ישראלית נטו. כשאתה עכשיו מדבר, אם אתה עכשיו מדבר עם הדלאי לאמה, או עם הבישוף, לא, הארכי בישוף הזה, או עם המוסלמי הזה, או בכלל, עם כל מיני אנשים מבקשי אלוהים בעולם, כן? לא דווקא דת מובהקת. אתה מדבר עכשיו ברמה האנושית. לא מתוך תרי"ג מצוות, לא מתוך תורה. כן? עכשיו, זה מאוד מפחיד, כי אתה אומר, רגע, רגע, אז אני נהיה גוי. אם אני לא מספיק ברור לעצמי, ואם אין לי את עצמי, וביטחון בתורה שלי ובדעת אלוקים שלי כיהודי, אז אני עלול לאט לאט, אז כולנו מדברים כמו גויים. זה אחד החששות הגדולים היום. יש הרבה מכונים כאלה שמתכתבים עם סוגיות מוסריות ורוחניות כלל אנושיות, ובדרך כלל הפחד מהם, למה אנחנו פוחדים מהם? אתה אומר, רגע, 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 אבל בסוף אין יהדות בסיפור. הכל כזה מתערבב, והכל נהיה בעצם מושגים אנושיים מאוד מאוד דומים. אני אגיד לכם דוגמה, כדי שלא נדבר רק באוויר. אתמול פשוט הייתי באיזה שיעור כזה, לא נזכיר את הדוברת. שהיא לימדה על מוסר, מוסריות, שיעור. האמת שהיה פשט שאף פעם לא פגשתי, ואפילו היה מדרש כזה. כל עוד זה היה הוגים מודרניים, עוד לא השתכנעתי. אחרי שאגב ראיתי גם מדרש, זה פתאום התחלתי להתלהב על הפשט. הפשט הוא היה על המילדות. מילדות, אז אפשר, אז יש כיוון, רוב הכיוונים בחזל זה שזה היה מרים ויוחבן ושפרה שמשפרת הוולד ופועה וכו' וכו'. תופרים, זה בעצם פרק א' הוא, ופרק ב' הם כאילו אותם דמויות, אותם גיבורים, אותם נושאים. זה כיוון אחד בחזל. יש כיוון קטן, מאוד מעניין, ויש פה אפילו, אני חושב שהוא לא רב הפשט. שהמילדות בכלל היו מצריות. המילדות העבריות, הכוונה אלה שמילדות את העבריות. אפשר לקרוא את זה ככה. עכשיו, יש בזה צד אמיתי, כי אף על פי שוודאי הניסיון, גם אם המילדות היו עבריות, הניסיון היה לא פשוט. אבל קשה להגיד שוואי, מתירנה את האלוהים, וזה, מה זה מתירנה? מה? מישהו חשב שהיא מסוגלת להרוג ילדים? איזה יהודי בעולם, אפילו ברמה נמוכה מאוד, ישחט בה או יגרום לתינוק יהודי למות? גם קשה אפילו להגיד שפרעה חשב את זה, שזה מה שיהיה. שאפשר להביא אותם למקום כל כך... ברור שזה ייצור מרד, הפוך, אפשר להגיד, האינטרס של הצורר בדרך כלל זה לא למתוח את המהפכה, אם הוא חושש ממהפכה, עד הקצה, כי עכשיו זה דווקא אמור. אז יש צד בפשט שהוא אמר דווקא, והפלא, ואז מי שוותירנה את האלוהים זה המצריות, שהן לא מסוגלות לעשות. עכשיו זה מתכתב עם ביטיח איזה, עם בת פרעה, כאילו. זה גם יותר מסביר את המעשה שלה, כי להגיד שהיא הלכה דוך, מול אבא שלה, כשהכל לזה, זה קשה. אבל אם באמת המילדות גם לא הסכימו, המצריות, היא המצריות, כן? אז היא מצטרפת פה לאיזה מהלך שמתחיל מתוך מצרים, יש איזה דחייה כאילו. טוב, לא יודע, מהלך מעניין, נסו, תבדקו את זה בזה, זה מדרש תצ'ה, לא ראיתי את זה אף פעם, שמתגיירו אחר כך שפרה ופועה, ככה המדרש אומר.
מה הבעלה?
לא, 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 אז אחרי זה, אז היה תחילת השיעור, ואז היה על משה, שמשה הוא גם, כאילו כל ההתחלה של ספר שמות, הכל זה על הקוד המצפוני שלא מאפשר לך להיות שותף ל... אפילו אם היא רצתה להגיד, אפילו מצרית לא מסוגלת לשחוט, לחנוק תינוק. יש איזה... כן? עכשיו, אחרי זה בא הסיפור של משה, וגם משה הוא לא רק בא כמושיע לאומי, עובדה שהוא גם מושיע את המדייניות. סתם איזה כפר בזה שעקפו אותם בתור, כאילו מה, מה היה כאן ביושיעת? לא מסוגל לסבול עוול. עכשיו, עד כאן פשט, מופיע הרבה, מופיע ברמבה וזה, עורד מוחי, יש הרבה, לא... אבל באיזשהו מקום אתה באיזשהו שלב קולט שכל השיעור הוא בעצם אומר לך, תראה, כולנו בני אדם, כולנו יש מצפון, וזה הסיפור, כאילו. ככה נפתח, זה ספר שמות, ככה זה נפתח, זה... פתאום מרגיש כאילו, רגע, רגע, את זה תספרי לגוי שבא לפה, כן? וזה מעולה, אתה יודע מה? ללמוד את התנך לגוי ככה, מדהים. אבל מה את רוצה ממני? כל הרוחות. עוד שנייה הוא מקבל מעמד הסנה. איך זה פתאום? סתם זה גם דיברה על איזשהו יתום, תוך היתמות, מתוך הסבל שהוא עבר. לאט לאט אתה קולט שזה בעצם, אנחנו עכשיו באיזה מין national geographic, באיזה סרט בקמבודיה, לאיזה ילד יתום שהוא רגיש לסבלו של האחר. וואו, 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 ופת, כאילו, קצת התבלבלנו פה. עכשיו, לכן אנחנו לא יכולים לדבר עם הגויים, כי זה מבלבל אותנו. כשאנחנו צריכים לדבר עם הגויים, אנחנו נדבר אוניברסלית. אתה מדבר אוניברסלית, אתה מתפשט. והלבוש היהודי שלך, יכול שאתה אומר דברים יפים, אפילו דברי אמת. אבל אתה מאבד משהו מהתורה שלך. לכן הרב אומר...
אלא אם כן אתה אומר גם
בגלל. מה?
אלא אם כן אתה אומר גם בגלל.
אוקיי, לכן הוא אומר.
תעלי
ואז... לא, לכן הוא אומר. אם אתה למדת את הפרשה ובשיעור בישיבה, למדת את משה רבנו, כמו שהרמב״ם למד אותו, שזה מדרגה ראשונה בנבואה. מכירים את הרמב״ם הזה? שזה מדרגת רוח הקודש, שהחלה על השופטים, שזה מדרגה ראשונה בנבואה, כל הסיפור, למה מזכירים לנו את זה? מראים לנו איך בעלה מתפתח בנבואה. קודם כל, זה רוח שאוחזת בו, של צדק ואמת, שלא אכפת לו מהמחיר. שוגע קצת, מה זה קצת? הרבה. מפסיד שם את כל החיים שלו, והוא לא נרגע. ובפעם האחרונה, אין אחרי מדיין כלום, אחרי זה זה עמלק, זה נורר, זה קקטוסים, לאן תלך? אתה מתפוצץ לי פה, אני יודע שכמה נהגי מוניות, עזוב אותך, תשתוק, ראית, רדפו אחריך. אין, זה רוח יותר חזקה, זה לא רוח אנושית רק, במובן עכשיו זה, זה קצת כאילו, זה מאבד את ה... הרבה אומר, לא, זה רוח הקודש, הוא לא יכול, אתה אומר לו, אחי, נתונים, פרופורציה. באמת, לבן אדם רגיש שיעשה את זה, הייתי מאשפז אותו. מה אתה דפוק? הרגע לא הבנת. תפסו אותך עם המצרי. אמרו הישראלים דחו אותך. פרעה רדף אחריך. וגם תגיד לי, טוב, אז הייתי חייב כי הלכו להרוג מישהו. כי לא יודע מה, כן? פה מה קרה? מה יהיה? שזה עמת מידה, יש מידתיות קוראים לזה היום, נכון? אז תרגיע, עזוב, תגיד, חכה שזה, אני אחזור הביתה, אפילו אבא שלהם, איך, שם הקטע שיתרו שואל אתה, מה, מדוע מיארתם לבוא? מדוע מיארנו לבוא? כי סוף סוף מישהו דאג לנו. הם ילדי כפות של הכפר, כאילו, שנים, וסוף סוף בא מישהו, אתה יודע, כאילו, הוא עורך פורח, והוא פתאום דאג להם. צריכות להגיד, אבא, אולי תסתכל עלינו כאילו? עד שאתה מתבודד לי במנזר שלך. אז... טוב, זה רק דוגמה. עכשיו, אם אתה לומד את זה ככה, ואחרי זה, כשבא אליך המכון לדמוקרטיה עולמית, וזה, או הבישוף הזה, או לא יודע מה, סתם, איש שלום עולמי, תלמד איתו ככה, אתה יודע מה? נגיד שבסדר, נגיד שזה ככה. אבל זה לא מערער אותך, וזה לא פוגע במחשבות הכי אינטימיות שלך, כיהודי, כעם, כתורה. זה לא שורף לך את התורה, כאילו. ברגע שאתה יותר מדי נמצא בזירה הראשונה והשנייה, והכל עובר לשם, אז זה הורס לך את התורה. נכון? תורגמה התורה ליוונית. לא זמן, זה. תורגמה התורה ליוונית, זה אין מימד שלישי. אין סוג מחשבות הזה. הכל כבר הוא מתכתב עם התרבות היוונית, עם התפיסה היוונית, עם הזה. אין לך קודש נטו. אז הרב אומר, האמת היא שאם יהיה לנו מספיק ביטחון ונעמוד על הרגליים שלנו במחשבות האישיות שלנו כלאומיות, נוכל גם בסוף, נוכל גם הרבה יותר להשפיע. בביטחון גדול. רואים אנשי רוח באמת גדולים, שאין להם בעיה לנהל דיאלוגים מדהימים עם אנשי רוח רחוקים מהם מאוד. כי מלכתחילה שני הצדדים באים מהם איזה מקום מאוד שלם עם עצמם, עם האמונה שלהם, עם הקדושה שלהם, עם הדרך שלהם. עכשיו אפשר תסתכל עליך, אתה תסתכל עליי, להיכנס לאיזה מחנה משותף, אנושי, ולעשות שם הרבה טוב. נכון? הרפורמה זה... אני יכול להיפגש עם אנשי קודש מוסלמים, אני לא רוצה להיות מוסלמי, אני יהודי בכל רמה חברה, אני צועק שמה ישראל בכל הרחוב. הרפורמה שבא... אשתו במקור מלווי. מלווי זה קיבוץ מאוד מרוגל. מאוד כזה, יקי כזה. זה מאוד כזה, דתיות מאופקת, מנומסת, יפה, אסתטית. תפילה כזאת מאוד מוזיקלית. ואז הוא פתאום הגיע, שמעתם אותו בישראל? יש לו, הוא שואג את זה. וככה, כאילו, מוציא לך את העיניים, העיניים, וכמו פרא אדם. כיפשו אותו. הם לא יכולים לסבול את זה. לא שאכפת לו, כן? זה לא מנע ממנו בפעם הבאה. אבל, אז אדם כזה, אתה יודע, הוא לא עכשיו בא ואומר, מתנחמד לאיזה מוסלמי, גם אנחנו, גם אתם, סך הכל, אנחנו אותו דבר. לא, מאוד מאוד ברור, לשני הצדדים. אז עכשיו אפשר לדבר במישור האנושי, ולקבל הרבה ולהשפיע הרבה. פה בעיקר אומר להשפיע הרבה, אנחנו גם לא מסוגלים להשפיע כשאנחנו חלשים. אי אפשר להשפיע כשאתה חלש. אז לכן הוא אומר, אדרבה, כשהתחזקו הדברים הפרטיים, ממילא העניינים הכללים מוסיפים אומץ ובריאות, הם מתחזקים, הם מדויקים, הם בריאים, הם לא אוכלים לנו משהו, הם לא בולעים משהו אחר, יש להם מקום טבעי, אנושי, מצוין. נכון, זה כמו, אני חושב שלפעמים יש צד כזה ש... כשבן אדם בתוך, בישיבה, אז הוא לא מדבר על ילדים אחרים. בגדול, אם הוא מדבר זה נפילה מבחינתו. סתם על דברים בעולם, במציאות, בחיים, בזה, סתם, לא יודע, לא רק להעלות את זה ולקדש את זה. הוא לא מדבר על זה. עכשיו, מצד שני, באיזשהו שלב, כשאתה יוצא בישיבה, אז אתה גם מדבר על כל מיני דברים. באיזשהו שלב אתה גם אין לך מצפון. עכשיו להגיד, זה תהליך הידרדרות כזה. התחלה הייתה דוס, זה את הישיבה, כמה אפשר כאילו לשחק אותה? אני חושב שיש בזה צד גם הפוך. יש כאילו צד, באמת, כשאתה בונה את עצמך בקודש, בכלל אין כלום בעולם כרגע. יש רק קודש, 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 את אתה בונה את זה, אדוק בזה, ספון בזה, מדבר את זה, נושם את זה, לא רוצה לדעת כלום. אחרי שיש לך איזשהו ביטחון בזה, וכאילו מבחינתך קנית את זה, לא בקטע של שמת בכיס. בסרת, קראת עם זה ברית, עכשיו אפשר להתרחב. למה? אני יכול לדבר איתך גם על מכונת קפה, כי אין לי חשש שאם אני מדבר על מכונת קפה, אז אני פוגם בקודש, ואין לי כלום, ואני, לא יודע, אוכר ישראל. יש לי גרעין, והגרעין הוא קודש, יש לי פריפריה בחיים, יש דרך ארץ, מעורב עם הבריאות קצת, קצת דברים סתם להרגיע את הנפש שלי, יש לי תחום העניין, מקצוע, אבל זה נראה לי הפשט של עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי, שזה עניין נפשי, אפשר להגיד גם ברמה הכי פשוטה, כן? מי שזכה, שרה, אבל קבע זה כאילו זה הציר קבע, ואתה יוצא, יש לך כל מיני מלאכות שצריך לעשות בעולם, וזה בסדר, אבל זה לא המשפט לבני ישיבה, זה משפט לאנשים בעולם. לישיבה, אין פת במלח תאכל, מה עם המסורת תשתה, אתה לא רואה, אתה לא רוצה. שום מלאכה ושום בטיח. טוב, בוא, היום אנחנו מתקדמים הרבה, אמרנו. כן. בסדר, אנחנו יכולים להתקדם פסקה הבאה? יאללה, עכשיו, מכאן, אני חושב שהרב, אם אני מבין נכון את הכתובת שלו, הוא בעיקר פונה, באופן כללי, כל אסופת המאמרים של עקבי הצאן, הוא פונה לדור הצעיר, ולשם הוא מכוון. עכשיו, למה חשוב למי הוא פונה? כי אני מנסה לנסות להבין על מה הוא עונה. הוא כאילו בא עם תשובה כלשהי. אז קודם כל הוא ענה להם שאנחנו לא נגד התרבות הכללית. כן? ועד רבה, אנחנו נוכל גם להיות הרבה יותר להתכתב עם התרבות הכללית כשנהיה ברורים לעצמנו. עכשיו נשמע שיש טענות יותר קשות על התרבות הישראלית. זאת אומרת, נגיד זה ככה, יש שתי טענות מבן אדם שבא מתוך התרבות הכללית ואתה עכשיו נותן לו תורה. כן? טענה אחת, למה אתם לא עם כולם? למה אתם מסתגרים? למה אתם רק שומעים רק את עצמכם? למה אתם חושבים שאתם יודעים הכי טוב? זה טענה מספר אחד. כן? תהיו שותפים, תהיו חלק מכל התרבות האנושית, ותביאו את זה. טענה מספר שתיים יותר קשה, יותר גרועה כאילו באיזשהו מקום, זה הרס יותר, זה... אתה יודע איך התרבות האנושית מוסרית? אתם פרימיטיביים, אתם כבר... אתה מדבר איתי על זה, על ה... לא, יש את המחשבות שהן רק שלנו, והן מיוחדות, איזה מיוחדות, אתה מבין? התרבות האנושית התקדמה, אחי. היא כבר מוסרית, היא זה, היא עקפה אתכם בסיבוב. זה כבר טענה יותר קשה. עכשיו, עד עכשיו הרב לא התמודד עם הטענה הזאת. אני חושב שמכאן הוא מתחיל קצת לנסות להילחם על התרבות הישראלית, וכמה שהיא דווקא היא, כן, היא פסגת הצדק בעולם, והוא יצטרך לענות על כמה שאלות בדרך. איפה רואים את זה? מה קורה כשזה מתנגש? מה קורה כשדתיים או יהודים לא כל כך מוסרים? או התורה לא מוסרית? וכו' וכו'. עכשיו, הוא לא עונה, זה לא שוט, זה 1, 2, 3, 4, 5. אני חושב שזה, מכאן המנגינה של המאמר היא כזאת.
איפה הוא פרסם את
זה? את המאמרים האלה?
בעיתון רגיל?
לא חושב ש... אני חושב שזה יצא כאסופת מאמרים. אני חושב שהוא פיזר אותם למשכילים. יש תיאור כזה, קודם כל יש אגרות שרואים שאנשים קראו את המאמרים, וזיידל וזה, שמגיבים לו, שואלים אותו, ויש כמה אגרות כאלה שרואים שאנשים ש... וגם הרב צבי יהודה היה שליח לאנשים ספציפיים ביישוב, ביפו, לברדר הוא הביא. ברדר קרא, לא יודע אם את זה, לא, לא סגור היסטורית על קדם, אבל הוא ודאי קרא חלק מהמרים ומרים האלה, והוא הגיב אליהם גם. כידוע ראייה...
ואז היה איזה סיפור שאולי היית מוכן לפרסם בעיתון, כי היה שם איזה...
אז אני לא יודע אם הכל, יכול להיות שחלק. כניסו
איזה כתבות שלא היו לרוחו,
אז... אז היו, אני לא יודע אם דברים שהיו בעברי ראייה או אלה... ברנר מאוד מאוד התנגד. עולם סינתזות ברנר. פוצץ את העולם, או לעשות...
נגד למעלה.
לרב קוק, לא, בכלל, לכיוון שהוא הוליך. יש פסקה מפורסמת באורות הקודש, שזה תשובה לברדר. מי שאמר עליי שנשמתי קרועה, יפה אמר. משהו כזה, זה ברדר. כי ברדר אמר עליו, כתב עליו דברים מאוד לא, וקראתי את זה לאחרונה, את המכתב של ברדר, כאילו. הוא אומר שבעצם הוא תפס את הרב קוק כנשמה קרועה, שיש לו גם צד אנושי, משכיל, חילוני, וגם צד חרדי, חרדי, קבלי, והוא לא יודע מה לעשות עם זה, אז הוא עושה, מנסה לאחד את זה איכשהו. איך הוא קורא? הוא כותב לו, הרב שמנסה לאחד את הבלתי מתאחד. כאילו, דקר אותו. לא שכולם נשקו את הכתבים והלכו אחריו. הוא גם מאוד העריץ אותו כדמות, כדמות, כקריזמה, כאילו, אבל לתורה שלו, או לניסיון הרעיוני, הוא מאוד, באופן כללי הוא היה בוטה, זה לא שרק לרב קוק הוא היה בוטה, כן, אבל ספציפית. טוב, עכשיו הוא מתחיל לסדגר ולדבר אודות הסוג השלישי, או בכלל, התרבות הישראלית. עלינו לדעת שמצד הגזע הטהור שלנו, בסוגריים, שדווקא כשנבוא עד עוז ההכרה רוממה בחוכמה שלמה ורוח חי באמת, נדע בצדק להתפאר באור האלוהי שורה עליו שבטי העדות לישראל וזה שם ושם. כן? כאילו הוא אומר... עד שלא לומדים ונכנסים פנימה, אז לא תמיד באמת מבינים את זה. זה רק כאילו... אם אתה אומר סיסמה, הצדק הישראלי, הזה, הגזע הטהור, מילים קשות, כן? אז הוא אומר, אם זה באמת נשאר רק בגדר סיסמה, אז זה מזמין התנגדות מאוד גדולה. ורק אם אתה באמת לומד, לומד לעומק, כל התורה ואת פנימיות התורה ואת הרועה נפגש עם גדולי ישראל ועם התנאים וזה, אז אתה מתחיל להבין משהו ומה הכוונה. זה סוגריים. אז מצד האופי הפרטי הזה מיוחד לנו, איננו עומדים גם במצב הדברים הכלליים לאות ולמופת לעולם. כן? אנחנו מובילי דרך גם מצד העולם. רב, כן, מונותאיזם, כן, כמשל, זה רעיון יהודי, כשנשמור יפה את סגולתנו, ונודיע בגויים, נודיע, זרעם וצאצאם בתוך העמים, נודע, ונודע, נכון. ונודע בגויים זרעם וצאצאם בתוך העמים, כל ראים יכירום, כי הם זרע ברך השם. על כן, בשעה שהמידות הטובות הכלליות, עכשיו זה משפט קצת סתום, צריך, אפשר להבין אותו, תעזרו לי. בשעה שהמידות הטובות הכלליות והדעות הטהורות שנתפשטו מעט באור ישראל בהרבה מן העמים, כשהן נופלות ושוקעות, עלינו להחזיק בהן ביתר שאת לטהרן ולזכחן. מה הרב אומר? הרב אומר, יש כבר, אנחנו השפענו לעולם כבר אלפי שנים, כן, משפיעים על העולם, ולאט לאט זה נספק דרך כל מיני צינורות, צינורות של דתות אחרות, שלקחו וזה, לפעמים דרך רעיונות מוסריים שלאט להתחיל חילום בתרבות האנושית. עכשיו, העולם היום, בטח במובן הרוחני, מתחיל להתנשל מהם. מתחילה כפירה, מתחילה, כן? והאנשים שהוא כותב אליהם שם, כן? הם הולכים בעולם. אומרים, די, נגמר, פרימיטיבי, זה, יאללה. כל הדתיות, כל האלוהים, רעיון האלוהים, זה נגד הצמיחה האנושית, וכו' וכו'. אז כלפי זה הרב אומר, דווקא עכשיו, כשהמידות האלה, הטובות הכלליות, שהן שייכות לכלל האנושות, מתחילות לשקוע, אנחנו צריכים לשקם אותם. זה התפקיד שלנו, לא עכשיו ללכת אחריהם ולשקוע איתם. בסדר, ככה הבנתם את זה? ככה אני הבנתי, לא יודע. בואו נקרא את זה ביחד. תגידו לי, אני אגיד...
מה המשפט האחרון
שלנו? בואו נקרא את המשפט ונראה אם הבנתי אותו נכון. אני מנסה לתרגם איך שאני מבין. בואו נקרא מההתחלה, בסדר? מצד האופי הפרטי המיוחד לנו, איננו עומדים גם במצב הדברים הכלליים לאות אלופת לעולם. למרות שאנחנו... כאילו עם עם תרבות מאוד מאוד ייחודית, אקסקלוסיבית, מאוד בסוף עסוקה מאוד מאוד בעצמה, אבל גם העמדה הזאת תמיד היינו בשורה לאנושות בכל מהפכות הרוחניות והמוסריות, כן? גם אנחנו עומדים גם במצב הדברים הכלליים, הכלל אנושיים הכוונה, לאות ולמופת לעולם. זה כשנשמור יפה את סגולתנו. דלג קצת. על כן, בשעה שהמידות הטובות הכלליות והדעות הטהורות שהן התפשטו מעט מאור ישראל בהרבה מן העמים,
מה שכבר
נטמע, נספק ונתפס, כשהן נופלות ושוקות, והרב מתחיל לראות את זה, הרב ראה רק חלק, הרב ראה רק את העולם הרוחני שוקע, הוא לא ראה את העולם המוסרי שוקע. הוא ראה את מלחמת העולם הראשונה, אבל זה נכתב לפני, לדעתי. יחסית תקופה מוקדמת, לפני, זה בארץ ישראל, ביפו, לפני הפרוץ מלחמת העולם הראשונה. אבל כבר מתחיל להרגיש את השקיעה, ולא נדבר על מלחמת העולם השנייה, כן? אז הוא אומר, אנחנו צריכים לא רק לדאוג לעצמנו, עכשיו אני אומר לכם. אומר, אנחנו צריכים להחזיק את העולם. כל מה שנתפס, שלא יאבד, שלא ייעלם. כן? עלינו להחזיק ביתר סט, לטהרן ולזכחן. תשמור על העולם ילד. טוב. זה אפשר להגיד עד כאן סעיף מספר אחד. כאילו, נראה לי זה פה קצת, זה לא... אז הרב בדרך כלל לא עושה את זה, הוא כאילו בדרך כלל לא מצדיק את עצמו יותר מדי, או מצטדק, כן? אבל במאמרים לפעמים יש צד כזה, שאתה צריך גם כאילו להגיד, תראו, בואו נשכנע אתכם. אחד, או בעצם זה כבר אולי שתיים. פסקה ראשונה אומרת, תשמעו, אנחנו חזרנו לארץ, קדימה, להפשיש שרבולים, להתחיל לרפא את התרבות הישראלית, ולא רק זה, אנחנו, תדעו לכם, בזכות זה נוכל להיות הרבה יותר שותפים לתרבות הכללית. שתיים, תרבות הכללית גוססת עכשיו, או שוקעת. אפילו דברים שנתנו להם, ואנחנו נתנו להם, אנחנו אחראים שלא ישקעו. אוקיי, עד כאן שתיים. שלוש, אצל העמים כולם, יכולים לפי המצב ההווה שבאנושיות רק יחידים להיות מתנסים במדרגת הצדק. עכשיו הוא פה מתחיל לסדגר על הייחודיות הישראלית, על הסגולה הישראלית. הוא אומר, אצל כל העמים, אנשים מעטים באמת יכול לוחמי צדק. זה אנשים חריגים בחברה. אבל אין מעמד לשום אומה בעולם שיהיה צדק חותמה ושיהיה יושר האלוהי. לא רק צדק חברתי או צדק חוקתי, לא יודע מה. היושר האלוהי שיפתה יותר אדירה ופנימית, כי היא עם השם אלה. אין עם שהתיימר בכלל, עזבו הצליח, אתם יודעים מה, לא יודעים אם הצלחנו. בכלל התיימר, כן? שהעבודת אלוקים שלו זה צדק. מה? ושכל העם חייבים בזה. תראי, יש דברים שאנחנו לפעמים לא קולטים, כי זה נראה לנו כל כך, זה כאילו כל כך טריוויה שאתה לא שם לב לזה. כך, נגיד עכשיו שים בצד, בסליחה ומחילה, את מצוות שבן אדם למקום. בסדר? כך את מצוות שבן אדם לחברו. עם כל הפרטים שלהם, כל ההיקף שלהם, רכילות, ולא תעבוד על דבריך, ואת הרגם, ואת סנת הכי חבל בבריך, כן? ודיני נזיקין, ודיני שומרים, ועבדה, והכל, הכל, 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 הכל. עכשיו, זה לאומי. זה לא מי שמסתבך הולך לרב. אולי היום ככה אנחנו חיים, כי אנחנו לא הכלנו את המשפט העברי על חוקי המדינה. אבל ודאי שזה מה שהעסיק יהודים אלפי שנים, כן? זה כל אחד. עכשיו אומר, בעצם זה עם שאומר, אנחנו חיים בשביל הצדק האלוהים. כולם, עם שוקע. אין דבר כזה, שום תרבות לא ראתה את עבודת אלוקים שלה ככה. כאילו. עבודת אלוקים בכל מיני סוגיה, אבל בדרך כלל זה היה איזה נזרים, זה, אנשים חריגים, מוארים, לא יודע, וכן. עם ש... מה? לא, הנוצרים זה הדת הכי מבדלת, כי כולם, רוב האנשים, זאת אומרת, גם אם כל העולם יהיה נוצרים, רוב הנוצרים ויתרו. בהסכמה על הצדק. אין מה לעשות, העולם מגעיל, העולם, יש חטא קדמון בעולם, יש יצר המין, יש כסף, וזה, ויתרנו. יש מידת הרחמים שגואלת את העולם בזה שמטרים, ואתה הולך לקובר, וכל מיני סגנונות כפרה כאלה. זה הפך, כאילו, אין דרישה של צדק בכלל. עיקר, עכשיו, הנזיר הוא נגיד, נגיד שהנזיר הוא מי שתובע מעצמו צדק. אבל זה שוליים בנצרות. אתה מבין? כאילו נגיד כל העולם יהיה נוצרי, זה לא ישנה את התמונה. עדיין רוב הנוצרים לא זה, הם רק שותפים למידת הרחמים הגדולה שמרחפת בעולם ומקבלת את זה שאנשים חלשים, אנשים, יש בנו טבע סתני וטבע... אבל עם שיגיד הכל, כולל, לא, באמת לא הזכרנו, הלכות נידה, הלכות זה, הלכות זה גם חלק מהצדק. ומעשרות, וכאילו, עולם שלם. אז אנחנו איננו מוצאים את עצמנו מצד טבע לאומנו, כי החפץ הניסה לצדק על האיש שישלוט בקרבנו ובעולם, זהו אדיר חפצנו הכללי. הרגש הניסה הזה דופק וחוזקה בחיינו היותר פנימיים, וכל מי שרוצה לחוש את נשמתו הישראלית, ימצא אותה כשיבקש אלו בקרבו פנימה. אתה רוצה לדעת מה זה ישראלי? זה שבנשמה שלך יש רצון לצדק אלוהי. צדק מוחלט, במילים מודרניות, כן? אומר, זהו שורש אהבת אלוהים הצפונה בלבנו ובאפשנו פנימה. שזה תרגום מעניין מאוד שהרב עושה מה זה לאהוב את השם. לפי זה לאהוב את השם, זה לאהוב את הצדק השלם. זה לאהוב את השם. וזה אפשר לראות הרבה אצל יהודים. גם אפילו כשלא תפקדנו כעם, והיינו מפוזרים וזה, היהודים תמיד בזה הם הצטיינו. כל מערכת שבה הם היו, בכל תרבות שבה הם היו, הם תמיד היו המהפכנים, דורשי הצדק, דורשי האמת, דורשי הזה, וגם בפריצות דרך... תפיסתיות, או הרבה פעמים זה היה קשור לדרישת צדק. הכוח הצפון הזה, עכשיו הרב, את כל זה, למה הוא עסוק פה לאפיין, הוא אומר, אתם מבינים? זה סוג שלישי של מחשבות. שאנחנו צריכים לפתח בלי מורה, לא להיות שותפים לכל התרבות, לא, זה שלנו. צריך גאוות יחידה פה. הכוח הצפון הזה הוא גנוז בקרבנו, מתגלה ובכל אדם היחידים, הוא מושרש גם כן בלב, כן, ברור שאצל היחידים זה הרבה יותר גלוי ויפה ובמאיר, אבל הוא מושרש בלב כל איש בישראל, הסובל כל כך כדי להיות נספח על נחלת השם. כן, הרב אומר שלפעמים זה מתבטא אפילו אצל היהודים שמוכנים לסבול כל כך כדי להיות יהודים. רק להיות שותפים בגורל היהודי, למרות שאתה רק מפסיד. אנחנו היום יחסית במציאות טובה, מבוערת, כן? לחיות יהודים בגלות, הרבה פעמים זה, אתה רק מפסיד. מה נשאר לך? שימדת פה בעצם. כסף לא תקבל, מעמד הכי גרוע. ביטחון, כלום, אפס. השגחה, אין השגחה. זה לא מה שאתה מקבל, כאילו. אז מה? אז למה אתה נשאר? לא מדבר על יחסיד שאחוז בדפיקות. יהודי פשוט. מה אתה נשאר? אני רוצה להיות חלק מהעם הזה. למה? אז זה מה שהוא אומר מיד. למה ככה? כי הוא מרגיש שיש פה משהו אחר בעם הזה. ככה הרב מסביר את זה. תראו איך הוא אומר. אין הידיעה מהסיבה הגורמת להיות כל כך דבק בעמו הנרטש והנרמס. מעכבת לגמרי את העובדה, כי החיים בפועל הם יותר חזקים מהדעה והרעיון הזה שיעכב אחד. הוא אומר, אם זה היה תלוי בסיבה, אם זה היה איזה משהו רציונלי, הוא לא נשאר יהודי. לא יודע, זה משהו... כל יהודי אומר, עכשיו מה מחזיק אותו, את היהודי הזה, הרחוק יותר, מהפריפריה של היהדות, כן? למה הוא צריך להידבק בעם הנרטש והנרמס הזה, שיכול להיות שהילדים שלו יתווכו והבית שלו יישרף והוא יגלה לעוד איזה נדודים של זה? למה אתה צריך את זה? מה החזיק את זה שם? הרב פה כאילו, אז הוא אומר, אם זה היה איזה משהו פילוסופי רעיוני או משהו כזה, זה לא היה מחזיק מעמד, החיים יותר חזקים מזה. אין הידיעה מהסיבה גורמת להיות דבק ומעכבת לגמרי את העובדה, כי החיים בפועל זה לא מה שעוצר אותו מלעשות את המעשה, בקיצור, אם אני מבין פה את התחביר. כי החיים בפועל הם היותר חזקים מהדעה והרעיון שיעכב החלש. אז מה כן? אבל בלב כל יחיד בישראל תמיר ונעלם נקודת חיים נפלאה להיות דבק דווקא באומה זו. למה? שמקור חיינו זה ליום כבקרבו ותן לנושא הכללי הוא החפץ האדיר לאור האמת והיושר האלוהי הזך והמתרומם שיגלה ויראה בפועל בעולם. אין מה הרב אומר היום, כן? כי הרב פה מדבר, אני אומר סתם, זה תמיר ונעלם מצד שני.
זה אתה רואה בגלל זה אנשים גם
עוזבים,
זה לא...
לא, אבל הוא אומר, הם לא, הם לא מסוגלים לעזוב. כשזה תמיר ונעלם, זה לא שזה לא מקרין, זה לא שזה לא משפיע. זה פשוט סוד, זה סמוי. אבל זה משפיע, מה זה משפיע? אתה לא יכול, אתה לא יכול. אתה לא יודע למה. כל המילים שלך לא משכנעות בגרוש. ואתה לא יכול לעזוב את הרב. לא יכול לעזוב את הרב הזה.
מדבר בתורה
ומצוות,
במה כאילו?
כן, זה, בגלות זה הלך ביחד, זה לא... בשביל לעזוב את העם, אתה צריך לעזוב תורה ומצוות. ולהתבולל, או להתאסלם, או להתנצר, או לא יודע מה. אז למה לא? כבר מה זה? אז הוא אומר, לא תמיד היה לו את התשובות הפילוסופית, כי היהדות היא הכי אמיתית, כי זה, כי הנצרות תורה בזה, לא תמיד. תמיד לא. אפשר להגיד, כן. זאת אומרת, הרבה פעמים, לא, יהודי פשוט בכלל לא ידע, לא ידע להתאמת עם ה... לא ידע, בתרבויות שסביבו. פשוט. אבל היה ברור לו שהוא לא... הרב בן, כאילו, הוא נכנס לו עכשיו לקודש הקודשים שלו, חדרי החדרים, מאחורי הפרגור, הוא אומר לו, אתה יודע למה? כי הוא מרגיש שהעם הזה זה משהו אחר. שהעם הזה דבק בצדק. צדק האלוהי, וזה... ברור לו שעל זה הוא לא מבטר. עכשיו, אני אומר את זה, זה טיעון, זה טיעון...
הרצות, הרצות סתם, שלך.
אבל הם חיים חיים טובים. הרמה של העולם הזה, דבש.
למי? לנצרות?
בטח. אתם מושלים, זה משרות הכי מכובדות, כסף, זה פה. עוד יותר, תהיה יהודי מומר בכלל, ירימו אותך. או שתתבולל, או נגיד בתקופה יותר מאוחרת. ברמה הפשוטה, זה משתלם לך, לפחות יש לך, אתה מרוויח. אתה כאילו עושה בפעולה שבגלל אתה מפסיד, כל הזמן אתה מפסיד בחיים, ולפעמים אתה מפסיד את החיים. על מה? מה אתה מקבל מזה? כלום. עכשיו שוב, קצת, יש יהודי שהוא מאמין, מה אתה רוצה? מאמין, מאמין שזה האמת. בסדר, מה קורה כשזה לא כזה פשוט? הוא רחוק קצת, או שהוא קר קצת, או שהוא בכלל תקוע באיזה כפר, בזה, או היהודי היחיד בכפר, מה מחזיק אותו? כל יום מרביצים עם הגויים לילדים שלו. מה מחזיק אותך להיות יהודי? תגיד שאתה נוצרי, ויאללה, סגור את הסיפור. הוא אפילו לא יהיה שלי. אתה יודע, לפעמים, זה לא הקטע אפילו, מה אכפת לך להתבולל אפילו ברמה? יאללה, לך, תתבילו אותך, ואתה יודע, וזה נגמר את הסיפור. לא מסוגל, לא יכול. זה למות. זה למות. למה? הרב רואה בזה איזה, איזה... עכשיו, אני אומר את זה כי... אני לא יודע אם היום אנחנו מתרגש באותה עצמה מהדברים. כי הדור שהוא מדבר אליו הם אנשים של צדק. שהתביעה הזאת כאילו הייתה בכל רמה חבריהם וזה, היום הדור הוא קצת יותר... אנמי, ולא בכלל הצדק, כאילו, קיררו את כולנו, כאילו, אין אמת, אין צדק, מי צדק? צדק מקומי, וזה, כל אחד ידאג לעצמו. טוב, אבל זה אמיתי כנראה, באמת זה אמת. אבל בלב כל יחיד בישראל תמים, אין בנקודת חיים נפלא להיות דבק דווקא באומה זו, שבכוחה אין עוזל גם כן בקרמו. לטבע נפשה הכללי הוא החפץ האדיר לאור האמת והיושר עלוי הזכר מתרועים שיגלה ויראה בפועל בעולם. וכל המעשים כולם, כל המצוות, כל המנהגים, אלא כי עם כלים רבים מכילים מכירים כל אחד ואחד, ניצוצי אורה אחדים באורה העליונה הגדולה הזאת, של פרישת הצדק האלוהי, כן? שלפי חוסנם של הכלים, לפי טהרתם, פה הרב כבר מסביר בכלל מה זה מצוות, כן? לפי טהרתם ודיוקם המכוון כדמות הדיוק הבלשני לעומת הרעיונות הפנימיים שמתפתים על ידו, ככה ההורה מתגדלת. זה כבר הוא נכנס פה לזה תת נושא, למה צריך דיוק במצוות. מביא משל מספרות, שכשאתה רוצה לכתוב שיר יפה, אז יש את הרעיון של השיר ואת הרגש הפנימי ואת היצירה. עכשיו, בסוף, אחרי שאתה כתבת את השיר ושפכת את לבך והבאת את האמת הכי עמוקה שלך, אם הצלחת, בסוף, בא לך איזה מדקדק בלשני, אומר לך, תשמע, אבל זה זכר ונקבה פה, וזה הטעיה לא נכונה, והוא, זה לא ו, זה הוא, וכולי וכולי, והמילה הזאת היא קצת לא... זה, שזה לכאורה מכניקה. של ה... יש הרבה אנשים אומרים, לא, עזב אותי. הרב אומר, ככל שאתה מצחצח את הכלים, האור יותר גדול. מביאים את זה משל למצוות. למה יש דיוק ופרטים בכלל במצוות? למה לא... תן לי האור. הדיוק הוא מביא את האמירה הכי חדה, הכי בהירה, הכי... למיצוי שלה, כאילו. טוב, אבל זה פה, אני חושב שזה ככה על הדרך. ולפי מרבי הדעה, השכל וגדולת המחשבה והחלטה, כן תל החיים מרתים, חיית כל לב, שוקק וכל לב שצביע. סיכום, הפסקה הזאת. אז אמרנו פה שתי נקודות. מה השעה? 6:10. 6:10?
כן.
זה 10:50? טוב, אז רק סיכום מהיר, ואני אקרא עד הסוף. פשוט שאני אסיים, לסיום. אמרנו גם שהרב אומר שיש לנו מחויבות לדאוג למה שהתחלנו, שהשפענו רוח על העולם, לרוח הכללית, האוניברסלית, ואנחנו צריכים לדאוג שזה לא ייפול. זה היה הדבר ראשון. דבר שני, כן, זה בפסקה הזאת, נכון. הדבר השני, או השלישי, זה הייחודיות של המחשבות שלנו, שזה עם שהוסרות, הוסרות על הצדק האלוהי. זה אלפי שנים מעסיק אותו כעם, ודאי כיחידים, אבל גם כעם, תורה כללי, כול, אין, זה מה שמעניין אותו. זה אהבת השם. זה שיא של אהבת השם. זה דרך צדקה ומשפט. עכשיו, הרב, זה מה, שמה לא ימצא אדם בפועל את היתרון המוסרי שלנו עכשיו. שאלת ה... הכי, כאילו, אוקיי, כן, בסדר. דיברנו מופשט, בוא נוריד את הכפפות. במה אנחנו יותר מוסרים היום מהעמים האחרים? תדבר איתי, היסטורית, זה, תהליכים הרחבים, עמוקים, הכוח התמיר ונעלם בכל ישראל. איך זה מתבטא היום? למה היום התרבות הישראלית יותר מוסרית מאחרים? עכשיו, אפשר לעלות את זה כל מיני תשובות, אפשר להגיד, מתחיל להיכנס. בואו תראו למה פה אנחנו יותר מוסרים, למה פה. הרב כרגע בוחר לענות אחרת. קודם כל אומר לו, שמה לא ימצא אדם בפועל את היתרון המוסרי שלנו עכשיו, נאמר לו, כשתבקש בכללות האומה, ודאי תמצא. לא בודקים בפרטים, בודקים בכללות. כללות זה גם ההיסטוריה וגם מכלול ציבורי. תבדוק.
שהאישים בישראל יותר מוסרים מאשר
בלי כמות אחרי? כן. אז הוא אומר, בפרטים אתה יכול להפיל אותי. בטח, יש יהודים רשעים, יהודים גנבים, יהודים זה. אבל בכללות תמצא. ולא עוד. זה תשובה אחת. מי שלא מקבל, מי שלא מקבל.
כמו שאמרנו, כל אחד צריך.
צריך. ברור. לכן הוא אומר, איפה אתה תרגיש את זה? זה כמו... להסתכל על בן אדם איזה מולקולה אחת שלו. הוא אומר, יכול להיות שיש הבדל גם במולקולה, אבל אתה לא תראה את זה. לך תבדיל עכשיו. בדרך כלל, בן אדם עכשיו יקחו לך גוי יהודי. לא יודע אם תצליח להגיד שהוא יהודי, רואים שהוא יותר... אתה תהיה משוחד, אולי אתה תגיד את זה, אבל לא יודע אם אפשר. הרבה פעמים, ממש לא. אחד הדברים המטרידים ישראלים שמטיילים בחול, זה שהם מאוד נהנים טיילים, גרמנים, ועם זה, ופה, והם כל כך עמוקים ומוסריים. ברמת הבן אדם הבודד, לא, לא תמיד אפשר איזה, הרבה פעמים אפשר לא, ממש לא. הוא אומר, לכן הוא אומר, בכללות, קח את עם ישראל. בסדר? קח עכשיו 12 מיליון יהודים, לא יודע כמה. תסתכל עליהם, תסתכל על המרחב האנושי, אתה תשים לב. זה אפשרות אחת. עכשיו, זה נראה שגם זה לא מספיק. אז הרב אומר, ולא עוד, שאין הדבר תלוי על פי הצדק שבפועל. שישנם כמה דברים המונעים מעכבים אותו להופיע בגלוי. כי אם על פי כישרון הצדק גנוז בכוח בכלל האומה. והכישרון הזה הוא כל כך גדול, עד שהוא עולה ברוב הצדק עולמי וחפץ דווקא בצדק עולמי. הוא אומר, יש בנו צד, שכיוון שאנחנו קצת באמצע הדרך, באמצע הדרך יש איזה ודי, שאנחנו, יש מצב שאנחנו נראים פחות מהעמים אחרים. דוגמה פשוטה מאוד מאוד, כן? בוא נתן דוגמה פשוטה. האם לטפל בפצוע גוי בשבת? נכון? שאלה, לא משנה מה ההלכה בסוף, כן דרכי שלום, נדבר על עצם השאלה. זה לא מוסרי. עכשיו, עזבו אותי רגע, אני מכיר כמה תשובות, שמעתי כמה תשובות בחיים שלי. תשארו רגע עם התחושה הפשוטה. אשכרה, לא מוסרי.
מה, אני שואל את זה?
אה? כן, מה זאת אומרת, כאילו? ואדם נפצע, הוא סובל, כואב לו. מה אתה בכלל שואל שאלות? נכון, שאלה קשה. עכשיו, באמת, בנקודת הזמן, שאנחנו נמצאים בה כרגע, בנקודה שהתורה נמצאת בה, שעם ישראל, שהשרת שכינה, לא יודע מה כן, באמת, אנחנו כרגע, לא בדיוק הצדק לא כל כך ניכר פה. אם הכל היה, אם שבת הייתה שבת, והיינו קולטים מה זה בכלל חילול שבת, ואיזה הפסד נוראי יש בחילול שבת, אז יכול להיות שזה היה מאוד ניכר, עם כל הכאב וכל הזה, אנחנו לא יכולים חליל שבת, זה גבל הרבה יותר נוראי, וזה נזק בפועל לכל בני אדם הרבה יותר נוראי. אבל כרגע מישהו יכול להגיד שהוא מרגיש את זה, שהוא יודע את זה, שיכול להראות את זה בכלל, זה מאוד קשה. אז זה שלבי ביניים, יש שלבי ביניים שבאמת אנחנו שואפים לצדק במדרגה יותר גבוהה ממה שהעולם אי פעם בכלל רצה והתיימר, אבל כיוון שאנחנו כאילו עם תורה ששואפת לשם, אבל יש הרבה דברים שלא מובילים אותנו לשם, אז כרגע יש הרבה מצבי ביניים שאנחנו יוצאים בהם רע. זה נכון לכל מיני דילמות, אפילו ברמה האישית אני חושב ככה. ברמה הקטנה, אדם מרגיש את זה, אני יודע מה. האם אתה עכשיו, דודה שלך רוצה לנשק אותך בזה פה שעכשיו, לא משהו מיני, לא משהו זה, רוצה לנשק אותך סתם, דודה שלך, בת 84, עיוורת. לא משנה מה הלכה בסוף, שוב, אני מדבר על הרתיעה רגע, לא משנה מה בסוף, הרב אמר לך, כאבן, כפה, לא יודע מה. אמר רק על ה... עכשיו, למה אתה מכוון לצדק ברמה הכי גבוהה שלו? שבכלל, לקדושה בעולם, כן? אבל עכשיו, זה כאילו... פרמיץ ושלח שלך, מה אתה עושה את זה? פגעת לי עכשיו בכל הזה. הרסת לי את האירוע. אתה יכול להגיד טוב, רגשות שלה, אבל זה לא רק איזה, אני חושב שיש בזה משהו אמיתי. אין התאמה כרגע במציאות, והכל מלא 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 תנאים ונתונים לבין הרצון, מה שהרב קורא לו, בכוח, שאנחנו רוצים אותו, משתוקקים אליו ומחויבים אליו. אז זה יוצר גם התנגשויות, אין חכמות. זה כאילו לא הכל, לא הכל סטרילי כזה ארמוני כזה. זה לא ארמוני. יש ניסה ארמוניות פה, בתוך הסיפור הזה, של בינתיים, של הטווח ביניים הזה. יכול להגיד, בדיוק עכשיו היה דיון של, כאילו, רווקים מאוחרים, שהם שומרי הלכה, אז הם שומרי נגיעה. לא משנה מה הנתונים, כן? אבל נגיד, היפותטית, בסדר? עכשיו, אם שומר נגיעה בין 30, הוא פסיכי. פסיכולוגית. כן? אין דבר כזה. אין דבר כזה בעולם, כאילו. הוא צריך באמת להיות, כאילו, להילחם בעצמו ברמות, לא יודע מה. ברוך השם, לא העמיד אותי בניסיון. כן? עכשיו, להגיד שזה נכון, שזה צודק, שזה אמיתי, זה מאוד קשה, כאילו. כי העולם לא יכול להבין את זה. גם אתה לא יכול להגיד את זה. אתה יכול להגיד, אני משלם את המחיר הזה. כי אני מוצר את השם, אני עוקד את עצמי על המזבח. זה מה שהשם אמר, ואני עכשיו עונה, אפילו שזה פוגע בי. פוגע בי, נפשית, אני דפוק. דרך רבה מסוימת, כן, לא, טוטלוס. כן? זה הבן אדם, כאילו, שהוא מגיל 13, יצר המין אצלו גדל וגדל וגדל, ואין לו שום אפשרות לממש אותו. זה משהו פה, זה כאילו בוכנות בפנים, שאתה צריך ללחם בעצמך בכוחות אחרים לגמרי. כן? עכשיו, להגיד שזה הדבר הכי צודק והכי מוסרי. אפשר להגיד, לעמוד מאחורי זה מאוד קשה. למה? כי זה שתי מערכות, לא זה, זה כאילו אנחנו חיים בעולם כזה עקום, רווקות מאוחרת ובטירנות וזה ופה בלגן שלם. עכשיו בתוך זה עכשיו, מצד שני אנחנו מתיימרים לצדק הכי גדול, אנחנו רוצים שמירת נגיעה לגמרי הרמטית כמו שולחן ערוך. בום, אז זה לא תמיד נראה טוב, וזה לא תמיד טוב במובן שהעולם היא מסוגל לשפוט אותו, מסוגל להכיל אותו, אפשר להגיד ככה. פה היומרה, פה עם ישראל יודע לפעמים, ובהלכה יש משחק מאוד מאוד עדין ומאוד מאוד כמובן זהיר של פוסקים בזה, שאתה הולך על מה שאתה, על הפסגה, עם איזו התחשבות לפי גבולות ההלכה בנקודה שאתה נמצא בה כרגע. אבל ברור שמה שמחבר אותך זה הפסגה. כיוון שכך, אתה לא תמיד נראה כל כך טוב. בטח העולם לא יבין אותך. זה אני חושב מה שהרב אומר פה, שהוא אומר, אין הדבר תלוי על פי הצדק שבפועל, שיש כמה דברים המונים מעקבים אותו להופיע בגלוי. לא הכל ניכר, לא הכל ברור, לא הכל גלוי, בטח שלא הכל אפשר להעביר, לא הכל ש... אפילו לפעמים בתוכנו יש איזה קונפליקט לא פשוט בכלל. כי זה על פי הצדק הגנוז בכוח בכלל האומה, כשאומר זה כל כך גדול, שאולי למרום הצדק האלוהי. לכן אנחנו גם לפעמים לא ברורים, לכן יש תורות מסוימות או מצוות מסוימות שאנחנו לא יכולים להסביר. אין לנו כרגע כלים. מה לעשות שאנחנו בדרך? אנחנו נשים כל מה לפרוץ עוד איזה נתיב ועוד איזה... מובן דבר שמראה דירה כזאת בעיקר הטבע, בזכות אבות משורש, אי אפשר שלא תגרור עם הכל זמן שלא יצא אל הפועל גם כמה חולשות ורפיונות, כדי בכל כוח גאוני שמאבד איזה כוחות צדדיים מדי גודלו. זה עוד, אני חושב שזה מצטרף, זה עוד, עוד דבר. אין לי כוח, אין זמן להסביר. כן, זאת אומרת, ברור שגם יש לי מחירים ליומרה גדולה, נכון? כמו שאדם, אני רק אתן איזו דוגמה מאוד פשוטה שמבהירה את זה. אדם אידיאליסט, אמיתי, הוא גם שלם מחיר הזה קצת בבית. אין מה לעשות, אין חוכמות. המציאות לא כזאת הרמונית ומאוזנת. כשאתה מסור לרעיון באופן טוטלי, לא פעם יש קצת שבבים דווקא בדברים הקטנים שלך. לפעמים אשתך תשלם את המחיר, לפעמים הילדים שלהם אותם. אני לא מדבר על דברים קיצוניים, שאתה אידיאליסט ומסור בחוץ וזבל בבית. לא מדבר על דברים כאלה. זה כבר מחלה. מדבר על מצב שככה זה. כל דבר שאתה מסור אליו, שאתה הולך אליו, אתה בעצם כל מה חושב 10 צעדים קדימה, אז משהו בצד הנוכחי שלך הוא קצת, לפעמים קצת, משלם לכם. אמנם הוא כל כך גדול, כל כך ניסה ונשגב, עד שכשיצא אל הפועל, ידע איך לכלכל הכל במשפט, בינו פינה, בינו יתן, בינו קשת מלחמה, בעצם כל נוגס יחדיו, ואז בתוקף שלמותו, אנחנו בעניין להכיל בסוף, לסדר את הכל, שכל מהמוסר האנושי עד המוסר האלוקי, הכל יתחבר וישתלשל בשרשרת ו... ואז בתוקף שלמותו משלם ניחומים גם כן בעד כל המגרעות והרפיונות שסבב בידי אוספו את כל כוחותיו לנקודה העליונה מתגברת באדירותה. מבינים? הוא אומר שווה לבחור לכבוש את יצרו, כי אחרי זה בסדר, לאט לאט הוא יתחתן, תחיל להבריא וזה ייקח לו זמן קצת ובסדר, אז הוא יחזור לבריאות הזה, הוא ישלים את ה... כל עוד זה... אפשרי. ובסוף השדר הוא לא היה נגד המדרגה הזאת, אלא באותו רגע הוא היה נגדה. וגם אנחנו, יכול להיות שבנקודה מסוימת יש לנו איזה סדעה כלפי הגויים, אבל ודאי שנגיע לנקודה העליונה, אז הרצון זה דווקא לחיבור ולאהבה גדולה. וכולי וכולי. כי חרבותייך ושורבותייך וארץ הריסתייך, כי עתה תצרי ויושב ורחקו בבלעייך, תחת בושתיכם. מה זה פה? משנה? וכלימה ירון וחלקם. חד ארצם משנה אירשו, שמחת עולם. שני אולי. תהיה להם. במהרה בימינו. טוב. נפגש בקיץ.